רדיו קסם 106 FM
רדיו קסם 106 FM גם באינטרנט
מדברים מוזיקה עם אסף פרט והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי
כשאתה כאן בבוקר את אותם הדברים אבל לאט מה אתה רואה כשאתה כאן בבוקר ברובם אני לא מוצא אותה אחת לא מוצא אותה אחת
צהריים טובים מאזינים יקרים מה שלומכם
שהרוח מיילדת
כאן אסף פרט איתכם הטכנאי דותן ביבי רדיו קסם 106 FM
אתה יודע שהרוח על הדלת שנמאס לי כבר לשמוע על הסתם לשמוע על הסתם
אז אחרי צמד התוכניות על אריק איינשטיין שהיו פה בשבועיים האחרונים אנחנו חוזרים היום לסקירה השבועית שלנו דרך תור הזהב של הרוק הישראלי
מה אתה מרגיש בחוץ לבד שלילה
והיום אנחנו כבר בשנת 1995 בתוכנית שמוקדשת כולה ללהקת מוניקה סקס בהמשך גם נדבר עם חבר הלהקה פיטר רוט שהיה אורח המיוחד שלנו היום כן, אז ככה, מוניקה סקס הייתה חלק מגל של להקות רוק ששטף בתחילת שנות ה-90 את המיינסטרים הישראלי, ביחד עם איפה הילד, כנסיית השכל, מופע הרנבות של דוקטור קספר, תקמת הטרקטור, זינקני צפת, קרמלה גרוס וגנר ועוד ועוד. רגע לפני שהמוזיקה האלקטרונית והז'אנר המזרחי השתלט על העולם ובמיוחד על ישראל, וכולם בארץ רצו להקים להקת רוק. מוניקה הייתה פעילה כלהקה זמן רב יחסית, עוד לפני שהוציאה את האלבום הראשון שלהם ב-95, וככה באופן כללי זה היה הרכב שלקח את הזמן שלו, אחרי האלבום הראשון הם חיכו 6 שנים עד להוצאת האלבום השני, אבל אפשר להגיד שהלהקה הזאת נשארה עד היום אחת הלהקות המושמעות והכיפיות ביותר, עם טקסטים מצוינים, ומוזיקת רוק שעושה טוב לכל אוזן, וקצת משמרת את הרוק הישראלי באיזשהו מקום. בימים אלה הלהקה מופיעה ברחבי הארץ, וחוגגת 20 שנה לאלבום יחסים פתוחים, נותנת הזדמנות לדור חדש של קהל לאהוב אותה. אז בואו נתחיל בעצם עם השיר הנושא של האלבום הראשון של מוניקה סקס, שנת 95. מי שכבר מזהה... צעים ונשיקות
צעים ונשיקות כל השקרים וכל השתיקות חוזרים כמו מהמרים עם קופסת הקלפים ונעליים מבריקות שארית התום בארגזי קרטון מעשה אומנות או מעשה יום יום אני עוזב אני עוזב היום לה 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 פנים עדינים של פליט רוחני אתה לא מתאים אבל תמיד תהיה איתי אמרתי לה זה רושם ראשוני לא אל תקני זה לא האף שלי אמרה לי תודה, אני כבר עבודה ולא מפחדת מקנייה לא טובה. אז נשארתי שם, הקזתי לדם, כשניסיתי לשנות לה את העולם. עצלנות כושלת, כישלון חרוץ, בזבוז פרוע ואין לי תירוץ. אני עוזב, אני עוזב היום. La 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 la. שארית התום בארגזי קרטון, מעשה אומנות או מעשה יום יום. אני עוזב, אני עוזב היום. לא 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 לא.
שארית התום בארגזי קרטון, משפט שככה הולך איתי הלאה. אז איך זה התחיל? יאלי סובול, הסולן והכותב הראשי, ושחר אבן צור המתופף, גדלו ביחד בתל אביב ומכירים אחד את השני מכיתה ב'. את פיטר רוט פגש שחר בגיל 12, אחרי שהאבות שלהם, מוזיקאים בפני עצמם, ניגנו יחד לאורך שנים. בתחילת שנות ה-90 הם הקימו להקת רוק עם יוסי חממי, בתפקיד נגן גיטרת הבאס, והיה זה גיסו של יאלי סובול שסיפר לו על קילר הלוהטת, להקת פאנק חיפאית, של הבסיסית שלה קראו מוניקה סקס. איכשהו זה נשמע לו טוב, כמו שם טוב ללהקה, והשאר היסטוריה. הלהקה הופיעה, הקליטה סקיצות, והתחילה לעבוד על ההקלטות לאלבום הראשון שלה, כבר ב-94, עם אירמי קפלן כמפיק מוזיקלי, ובהפקת חיים שמש מעד ארצי. כהכנה לתוכנית דיברתי עם אירמי קפלן, ביקשתי ממנו לשמוע קצת זיכרונות מהתקופה בה הוא עבד עם מוניקה להקה של נערים צעירים עדיין, והוא אמר לי ככה, הייתי קשור במיוחד לכל הגיבוש של הלהקה כקבוצה. זה היה אלבום ראשון שלהם, ואף אחד לא היה סגור לגמרי על עצמו. כל אחד רצה להראות מה הוא יודע ואיך הוא מנגן, והתפקיד שלי היה לצמצם, לדייק ולמתן אותם. הייתי קצת כמו אח גדול בשבילם. רגשתי שזו קבוצת נערים שיכולה להיות להקה פגזית, אבל הם צריכים להתחבר אחד לשני. בחברת התקליטים רצו בהתחלה להתרכז ביאלי כסולן, אבל אני הצגתי אותם מול הד ארצי וטענתי שצריך להוציא אותם כלהקה הכי טוב שאפשר, לתת להם להיות כמו שהם רוצים להיות ולא לנסות לכפות עליהם ורסיה של עצמם. בעיניי מוניקה סקס הם קלאסיקה ישראלית, וזה שהם נשארו עד היום רק מוכיח את זה. כל פעם שהם נפגשים קורה משהו מיוחד, כך אירמי קפלן, שעד היום מרגיש קצת אבא של הלהקה הזאת. האלבום יצא בפברואר 95 וזכה להצלחה גדולה. הסינגל הראשון של מוניקה סקס שיצא לאוויר העולם מתוך אותו אלבום הוא השיר הבא, שיר שנכתב בעקבות פרשת אונס קבוצתי מתוקשרת, עם מילים קשות אפילו מאוד, אבל לחן ועיבוד נעימים. ודווקא הניגוד הזה יצר הרבה סימפתיה לשיר, אולי גם חלק מהקסם שלו. כל החבר'ה.
לביקור בתוכך, הרופאים מקשיבים משהו בבטן, אבל הם לא מקשיבים לליבך, כי אין לי תרופה לאבן בנפש, לזה אי אפשר לעשות הפלה. הרופאים מרוצים, הניתוח הצליח, ומעכשיו את לא חולה.
האלבום הזה יצא ונמכר ב-35,000 עותקים, פצעים ונשיקות, נחשב להצלחה מפתיעה. רוב שירי האלבום היו בסגנון רך ומיינסטרימי, מה שהפך חלק גדול מהשירים ללהיטי רדיו גדולים. עד היום מנוגנים בהתלהבות בהופעות. מוניקה סקס הביאה לדור ה-90s את הרוק הישראלי כמצרך הכרחי בכל בית. אפשר להגיד שהם הצליחו לחדור לקונצנזוס של קהלים רחבים, ומה עוד להקת רוק יכולה לבקש. דיברנו קודם על השם מוניקה סקס, אז עוד בחור שדיברתי איתו לקראת הכנת התוכנית הזאת, הוא יורם מרק רייך, מנהיג להקת קילר הלואטית, קילר הלואטת, שסיפר לי שהוא הופתע כאשר שמע שיש חבר'ה שהחליטו לקרוא להלהקה שלהם בכינוי שהמציא לבסיסטית של הלהקה שלו, קילר הלואטת, להקה די מוכרת באזור חיפה של שנות ה-80, מוניקה פרידמן הייתה חיילת בבסיס מצח דרום, מספר לי מרק, ונגנה בס בלהקה. מפקד הבסיס מאיר לוי היה הקלידן של הלהקה. בתקופת השירות הצבאי היינו להקת פאנק שפשוט עלתה על הבמה וכיסחה. כשסיימתי את השירות הצבאי, גם מוניקה השתחררה והתחתנה עם מאיר הקלידן. הם עברו לדרום, מוניקה נכנסה להיריון והפכה לאימא, ואני חזרתי לחיפה ואספתי נגנים חדשים. כמה שנים מאוחר יותר מוניקה סקס הופיעו בבאר שבע, ומחברת התקליטים שלהם ביקשו ממני לארגן מפגש של מוניקה פוגשת את מוניקה. וכך היה. אפילו יאלי סובול התבטא אז בנוגע למפגש הזה ואמר, זה היה מרגש, חיכינו למפגש הזה 12 שנה, וההרגשה היא שסגרנו חוב ישן. היא אמרה שהיא מאוד אוהבת את הלהקה שלנו אז. עד כאן לסיפור הזה, מי שתהה פעם מי זאת אותה מוניקה. והנה עוד שיר שכתב יאלי סובול, שאני זוכר שכמה הגבות הורמו בזמנו, שנשמעה השורה מתוכו האלימה כביכול, הייתי רוצה לשבור לך יד ואז לתת לך רחמים. אבל מה שעוד בולט בשיר הוא ההבדל הסגנוני בין הבית הקליל והווקלי, ובין הפזמון הרועש והגרנג'י משהו, אולי בסגנון הלהקות מחול שפעלו אז, האמת שאני אפילו מוצא קצת דמיון גם לקספרים. אני מדבר כמובן על על הרצפה, אחד מהשירים שנשארו טוב טוב עד היום.
נשבר גל הגלש, נשבר גל הגלש, ושוב גל הגלש, מתקררים גל הגלש, הייתי גל הגלש,
רוצה לשבור לך יד
גל הגלש,
ואז לתת לך
גל הגלש,
רחמים
גל הגלש,
כמו ציור
גל הגלש,
שמן מנרי,
הנוגה,
שנה, סחבת אותי, על הרצפה,
גלה גלה,
על הרצפה.
איזה להיט אדיר של מוניקה סקס בסיומת מהממת. כן. את הסיפור הבא שמעתי אישית מיאלי סובול באחת ההופעות של מוניקה, ושם הוא מספר שיום אחד הוא ישב עם עצמו, ניסה ליצור מנגינה, בסוף יצא לו משהו והוא השמיע אותה לחבריו ללקה, פיטר וחממי, שמיד זיהו אותה כפתיח דומה מאוד לשיר פרפל הייז של ג'ימי הנדריקס, שסובול כנראה לא הכיר. כמה שינויים קלים כדי שהשיר לא יהיה אחד לאחד, והר של בייגלח יצא, אחד השירים הכי קסכיסטים של מוניקה, שמנוגן עד היום בכיף גדול בכל ההופעות. בואו נשמע רגע את המקור, שנבין ככה על מה מדובר, פרפל הייז, להיט אדיר של ג'ימי הנדריקס משנת 67. עד כאן אפשר פחות או יותר להתרשם מהפתיח הזה של הנדריקס, שיר מאוד מאוד מפורסם. ובוא נשמע מה עשו מוניקה עם הר של בייגלח. ... עכשיו אני רוצה לפנות לאיש להקת מוניקה סקס, מהגיטריסטים והמוזיקאים המשובחים ביותר שיש לנו, פיטר רוט, שנמצא על קו הטלפון. אלן פיטר.
אלן, מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומך?
אני בסדר גמור, כדי להיות על הקו.
נהנה מהמוזיקה בינתיים?
כן, לא שמעתי את זה מזמן, בגרסת האלבום.
מצוין. אז קודם כל תודה שהתפנית להשתתף בתוכנית שלנו שמוקדשת היום ללהקה שלך, מוניקה סקס. וכמו שכבר סיפרנו, מוניקה הייתה חלק מגל של המון להקות, להקות דור הרוקסן מה שנקרא. ורציתי לשאול אותך, כמי שהיה בסצנה הזאת עוד הרבה לפני שהאלבום הראשון שלכם יצא, חיממתם למשל את תערובת אסקוט עוד ב-92, מה הזיכרון הכי חזק שלך מהתקופה הזו?
וואו, קודם כל, אנחנו באמת היינו על, על הקצה של הלהקות האלה. זאת אומרת, זה ממש לקראת הסוף כבר. אני זוכר את עצמי, בתור נער, הולך לראות להקות כמו פונץ', אורקס דים, ונוסע לרוקסן באמת בהתלהבות, בתור נער. ממש הייתי אז בתיכון, הייתי בן 16-17. מה שאני זוכר זה בעיקר, תשמע, הייתי צעיר, הייתי נורא צעיר, אני זוכר חדוות נאורים כזאת, כזה שלא אכפת לך מכלום, וכל מה שבא לך זה באמת רק לעשות מוזיקה, ואתה יודע, זה באמת הדבר הכי שהיה בראש, כאילו, פחות לימודים, יותר נגינה, יותר חברותה, הופעות, MTV, כל מיני דברים, אני זוכר את עצמי. אני יודע מה, תלמיד תיכון שממהר הביתה כדי להספיק לראות תוכניות מסוימות ב-MTV, לראות את Smells Like Teen Spirit בפעם הראשונה. דברים כאלה בעיקר.
וזה גם השפיע על...
הייתי בחור צעיר נורא.
וכל האווירה הזאת, גם מחול וגם מהלהקות שהיו במקביל עליכם, זה ככה השפיע על המוזיקה, על הסגנון, על הז'אנר?
אני לא יודע, תשמע, מוניקה דווקא בהתחלה שלה, בהתחלה, הייתה להקה מאוד, מאוד אקלקטית כזאת. חממי היו לו, יוסי היו לו השפעות משלו, הוא אהב מאוד מיוזיקת ECM, ואז הרבה נגנים שמנגנים על, על בס שהיא פרטלס, ויאלי מאוד אהב את לוריד ולויד קול, ושחר נורא אהב את נירוונה, ואני בכלל מאוד אהבתי את פינק פלויד ואת הביטלס, כאילו, וכל הדבר הזה ביחד יצר איזשהו משהו שיש בו קסם.
כן.
שלא לדבר על, על הכתיבה באמת בוגרת ומיוחדת של יאלי, שהביאה ללא ספק טוויסט אחר, היה לזה צבע אחר.
כן, בהחלט. את פצעים ונשיקות, אלבום הראשון, הפיק ירמי קפלן, ציטטתי אותו מקודם בכמה ככה דברים חמים עליכם. מה הדבר שאתה הכי זוכר, מה הדבר לדעתך הכי משמעותי שקיבלתם מירמי?
ירמי בעצם סידר את התמונה, הוא קיבל קשקוש בלבוש, והוא באמת אני זוכר אותו, נגיד, יושב המון שעות עם שחר, והם עובדים על הבייס דרם, על, על הטופים, על, על, על להושיב בס טופים ביחד. אני זוכר שהוא גם נורא פיקס אותי, וביקש ממני להיות יותר מדויק בבחירות שלי, ומה אני רוצה לפתוח, איזה פדלים, מתי להשתמש, מתי לא. הייתה לו אסתטיקה כזאת, ומצד שני, תמיד הייתה לו גם רוח רוק אנד רול אמיתית לירמי.
כן.
והוא ידע לשמור על זה, ולא לתת לנו להיות עשויים מדי. כי בכל זאת היינו חתומים בחברת הקליטים, אולי הכי גדולה שהייתה אז, עד ארצי.
כן.
אז כן, ללא ספק, זה הרגשה שכאילו מישהו שומר עליך, ונותן לך הרבה ביטחון. אנחנו אף פעם לא הקלטנו, אתה יודע, באולפן כמו שצריך, כאילו, באולפן הקלטות גדול. זה לא היה כמו היום שכל אחד יכול להיכנס ולהקליט בבית, או איפה שהוא רוצה עם מחשב את זה. היית צריך לעמוד בזמנים גם.
כן.
ולעמוד בזמנים שהוקצבו לך מהחברת הקליטים. אז גם לזה הוא דאג. זה היה מאוד חשוב.
כן, אפרופו ירמי, קוריוז שמצריך ברור איתך. כן. באחת ההקלטות ניסית להביא איזה טייק, ניסית כמה פעמים וזה לא ממש עבד, ואז ירמי פשוט נתן לך סתירה, ואמר לך תתרגז ותעשה את זה שוב. אתה זוכר דבר כזה?
סיפור אמיתי לגמרי.
אוקיי.
כן, הוא כפכף אותי ממש, שם אותי במקום. אני לא זוכר האמת למה זה היה.
אתה זוכר איזה שיר זה היה?
לא, פשוט כנראה הקפה
היא ממה אותך.
השכיחה ממני, כן. אני לא זוכר באיזה שיר זה היה, אני כן זוכר באיזה אולפן זה היה, זה היה אולפן, אולפן דיבי, היה חדר אחד גדול וחדר אחד קטן. זה היה בחדר הקטן, עשינו סשן של גיטרות, ואני לא זוכר מה לא הצליח לי, אבל... הנה עוד משהו שהוא עשה.
וזה הצליח מיד אחר כך.
והצליח לפקס אותי בחיים.
כן. אחרי האלבום הראשון, לקח לכם 6 שנים להביא את האלבום השני, אז למה בעצם חיכיתם זמן ארוך כזה, ולא העדפתם להקות בברזל בעודו חם?
כי קודם כל צריך להתחיל מזה שנסענו לאמריקה. ממש, אפילו לא יצא שנה, מאז שיצא אלבום מהבחורה שלנו, כבר היינו באמריקה. ואפילו אם אני מסתכל על 30 שנה שאנחנו פעילים, אז תמיד, אבל תמיד, המניע שלנו לעשות מוזיקה ביחד היה מניע אומנותי.
כן.
ואם יש צורך ורצון לעשות משהו ביחד, שהוא לאו דווקא מכורה לחברת תרופות או להגיע לקיסריה. המטרה תמיד הייתה באמת לייצר משהו שמאתגר אותנו ומצדיק את זה, שנעשה מוזיקה יחד. זה לקח זמן, זה לקח המון זמן. היינו מפוזרים בין יבשות, היה לי תקופה היה באנגליה אחר כך, ושחר נשאר בניו יורק, ואני בכלל הייתי בארץ. גם הפכנו להיות שלישייה, לקח זמן עד שחזרנו להיות רביעייה.
כן.
עברו כמה חבר'ה אצלנו, אלדד גואטה, שניגן בס, באלבום יחסים פתוחים, לא בעצם יחסים אני ניגנתי, הוא הצטרף, הוא ניגן קצת קלידים, ואז באלבום חיות מחמד הוא ניגן בס תקופה, ואז ספי פרטי, מ-2011, אנחנו עם ספי.
כן.
אז כן, המניע הוא באמת, הזמן שזה לוקח זה רק בגלל שאנחנו מחפשים לעשות משהו אמיתי, וכן, לפחות לעצמנו.
כן, ואפשר להגיד שהצלחתם, ללא ספק. סך הכל 26 שנה של פעילות, 6 אלבומים שפרוסים על פרק זמן מאוד ארוך, כל אחד מכם עשה פרויקטים אחרים גם מחוץ ללהקה, המון דברים השתנו בינתיים במוזיקה ובכלל, אבל... אתם ממשיכים לסחוב מאוד יפה גם היום בהופעות וגם קהל חדש שמגיע. מה מבחינתך מאפשר בעצם את הקיום שלכם גם היום?
קודם כל רק תיקון קליל, אנחנו חוגגים 30 שנה,
אוקיי.
ממש ב-2022, הקמנו בעצם בשנת 92. זאת השנה
הספירה
שקמנו,
לקח זמן. אוקיי.
לקחנו שנתיים הרי עד שהתחלנו להקליט. בדיוק,
כן.
אז, אבל מה גורם לזה? זה בדיוק מה שאמרתי קודם. אני חושב שזה, זה שאנחנו באמת בסופו של דבר משחררים מוזיקה שאנחנו מאמינים בה ושמים בה את כל מה שאנחנו, פשוט מקדישים לזה את המיטב שלנו, ואנחנו מאוד מאמינים בזה. אז השירים, אתה יודע, השירים פשוט נשארים.
כן.
והקהל בסופו של דבר הוא לא מטומטם, ואם הוא מחפש משהו, שהוא יותר ממשהו שיעבור לאוזן ויצא בצד השני, ושיש לו יותר משקל, אז אני מאמין שזה עובד, ולכן השירים האלה מושמעים גם היום.
בהחלט.
לא עבד עליהם הכלח.
יש רגע אחד בכל הופעה שאני מחכה לו, שחר אבן צור, עוזב את עמדת התופים, מזנק לקהל, וממשיך את ההופעה משם, כאילו לא רואה ולא שומע כלום, שאתה בעצם עובר לתופים במקומו. איך נולד הקטע הזה?
הוא נולד בעצם מהסיבה באמת ש... אם אתה מספר על משהו שראית, נכון?
כמה פעמים, כן.
בדיוק, עכשיו, אז למה לוותר על זה אם יש לך כזה מטופף בלהקה שהוא גם פרונטמן אדיר ויכול... ויודע לעשות את מה שהוא יודע לעשות, אז למה להחזיק אותו מאחורי התופים? זה נולד אך ורק מזה. כאילו, כדי שהוא יוכל כן להיות ולעשות מה שהוא רוצה ולא לא, לא להיות מאחורי התופים, אז כיוון שאני יודע להקות גם בטוף, אז מצאתי את עצמי. מנגן לפעמים גם בשני שירים, לפעמים גם ב-180 שחר שער מקדימה.
כן, הוא ממשיך.
וזה גם נורא, נורא, נורא כיף.
אבל זה יפה, יש ביניכם, יש ביניכם איזשהו פרגון, נגיד יאלי מפנה לו את עמדת הסולן, ואחר כך הוא חוזר לתופים, יש איזשהו פרגון כזה ביניכם.
תשמע, כי זה לא יכול לעבוד אחרת. זאת אומרת, החייבים אחרי, זה כמו ניסויים, אתה יודע, זה, אם אתה אחרי 30 שנה לא יכול כאילו לפרגן לבן זוג שאתה חי איתו,
כן.
אז אתה בבעיה, או שאתה מתגרש, או שאתה יודע, זה לא יכול לעבוד. זה יכול לעבוד רק אם באמת נותנים מקום אחד לשני, לפרוח בתוך הדבר הזה, שכן יש לו גבולות בכל זאת. אבל, ויש מלא מריבות, ורבים מלא, ומתעצבנים, אבל בסוף, באמת, בסופו של דבר, אנחנו יודעים שיש פה קסם שאי אפשר לשחזר בקריירות סולו.
כן.
וחבל לוותר עליו.
לגמרי, זה חלק מה... כיף הגדול של לראות אתכם על הבמה.
תודה.
אתה אישית, פיטר, ניגנת באלבום אור ישראלי של שלום חנוך, יחד עם מוניקה, וגם הפקת מוזיקלית והלחנת את האלבום רגעים עם אריק איינשטיין.
נכון.
במילים אחרות, אתה זכית לעבוד עם שני עמודי התווך של הרוק הישראלי. אז אני... אז אני מנצל את זה שאתה כאן, ושואל אותך... קודם כל, עם שלום, איזה זיכרון מיוחד יש לך מהעבודה איתו?
זה יישמע נורא מצחיק, אבל דווקא הזיכרון הכי מרגש שיש לי זה שאני זוכר שקלטנו את האלבום הזה, אז יש בעצם שיר אחד שאולי הוא הלאית של האלבום שלא ניגענו בו, שהוא נקרא אהבת נעוריי.
נכון.
אז אני זוכר את הרגע הזה שהוא ומשה נכנסים לחדר ההקלטות, והם פשוט מנגנים את זה בלייב. וזה רגע בלתי נשכח, עוד לפני שאתה שהשיר הזה יום אחד יהיה איזשהו להיט, אבל זה פשוט היה רגע קסום ביותר.
אתה ניגנת והוא שר?
לא, אני רק צפיתי מאחורי הזכוכית, אני צופה, הייתי מאזין.
אוקיי.
היינו על להקה, היינו באולפן, זה חלק מהאלבום אור ישראלי. אבל אין בסטופים, יש שם גיטרה, זה קורה בלייב, זה שלמה, סליחה, שלמה יצא לי, אתה רואה את זה?
גם איתו.
זה שלום ומשה.
כן.
הרבה שינים, פשוט, הרבה שינים, משה.
אבל זה אקוסטית שם, לא? משה לוי.
נכון, זה אקוסטית, אבל אקורדיון.
אוקיי.
משה ניגן אקורדיון, ושלום, זה הרגע מטורף.
מקסים.
לראות את זה יורד ל... להקלטה.
ולגבי אריק איינשטיין, אני יודע שיש לך איתו בכלל סיפור ארוך ואהבה גדולה וגם שיר מקסים שחיברת אחרי מותו. מעניין אותי לשאול, כשעבדת איתו על האלבום המשותף שלכם, או לפני אפילו שהתחלת, ראית לנגד עיניך את שבלול, את אני ואתה?
לא ספציפית משהו מסוים. זאת אומרת, מבחינתי, כשכבר עבדנו על האלבום המשותף, זה כבר היה אחרי שהכרתי את כל הרפרטואר שלו די בעל פה. זאת אומרת, אני אוהב הרבה תקופות מהיצירה שלו, והחל מהאלבומים עם יוני רכטר, ואני מאוד אוהב את האלבומים עם מיקי גבריאלו, וגם האמת אני אוהב הכל. אני מאוד אוהב, ואהבתי אותו באמת אהבת נפש, גם כבן אדם, וגם... ואז לא ראיתי איזה מודל מסוים של איזה אריק אני הולך לעשות, אלא בהרגשה שלי היה לי איזה מין רצון כזה לנסות באמת לשחזר את רוח התקופה של פעם, אבל עם סאונד קצת יותר עדכני כמובן. אז נעזרתי בחבריי הטובים, דן תורן ויאלי ומאור, וביחד רקחנו אלבום שאני סופר גאה בו. גם באופן מאוד מפתיע הוא מכר זהב, שזה
היה לי מאוד מוזר. לקח לו קצת זמן, אבל הוא הגיע לזה בסוף.
נכון, נכון, כי לצערי בתקופה האחרונה לא כל כך פרגנו לו.
נכון. נכון, דיברנו על זה בתוכנית הקודמת. אוקיי, אז תודה רבה, פיטר. היה תענוג לשוחח איתך.
תודה לך ולכל המאזינים, בואו להופעות.
אגב, מה אתה עושה בימים אלה?
וואו, כמיטב הקלישה של המוזיקאי.
כן.
מקליט ומופיע, יש הופעות, יש ביום שבת הופעה עם האור כהן בזאפה תל אביב, ויש בשישי בזאפה חיפה עם מוניקה, בחמישי יש את החגיגות יחסים פתוחים, אבל נגמרו הכרטיסים. אז, והלאה, יש לי כזה, מי שרוצה יכול להיכנס לאתר שלי ולבדוק. אני מעדכן את הלוח הופעות, גם הסולו וגם בכל הגלגולים.
איזה כיף, איזה כיף, שיהיה לך בהצלחה בכל מה שתעשה. אנחנו נמשיך לעקוב אחריך, ליהנות מהמוזיקה שאתה מייצר.
תודה רבה, אסף.
והשיר הבא, ניפרד ממנו ככה בשבילך, שיר סינגל שיוצאת לאחרונה, המחר שייך לצעירים.
מגניב, תודה.
להתראות, פיטר.
יאללה, ביי.
יצאנו רגע להפסקה קלה עם פיטר. איזה שיר מקסים. ביטלס ו-ELO מתערבבים להם ביחד. אנחנו נחזור למוניקה סקס, ואיך אפשר בלי הלהיט הגדול. הלהיט הגדול של השיר שכבר שיצא הצליח בגדול, אבל קיבל בוסט נוסף שנתיים אחרי, כשהפך לשיר הנושא של הסדרה פלורנטין בערוץ 2. השיר הזה עוסק בזוג צעיר שעובר לגור בדירה סחורה בתל אביב, ומתאר את התקווה לחיים חדשים בעיר גדולה ואת ההתפכחות ממנה. גם הסדרה פלורנטין, ששודרה בין השנים 97 ל-2001, עסקה בצעירים מהפריפריה שעברו להתגורר בשכונת פלורנטין בדרום תל אביב. יאלי סובול, כותב המילים, ציין באחד הרעיונות שיש שם איזה משהו שאני קולט רק היום, בעיקר שאני אשר אותו מחוץ לתל אביב, שרק התעצם מאז והפך את השיר ליותר רלוונטי. משהו בעניין הזה של לבוא לתל אביב בשביל החלום, לעסוק באמנות וכיוצא בזה. זה כאילו הפך את השיר לאפילו יותר תל אביבי עם השנים. מה שמעניין שהסדרה הזאת הפכה את השיר למאוד פופולרי, דווקא בתקופה שהלהקה הייתה בחול. אז הנה השיר, מכה אפורה. אין ספק על הלהיט הגדול ביותר של מוניקה סקס והדרן בכל ההופעות.
היא אמרה לי תראה החיים די קלים, נזכור לנו חדר בדרום תל אביב ונחיה כמו גדולים ונחיה מדקה לדקה, נמצא עבודה זמנית לא רצינית וגם נחתום בלשכה, אולי גם תמצא איזה נושא לטיבה, לא משהו עמוק, משהו מתוק, סיפור אהבה עם המון מטאפורות, עם המון דימויים, הגיבור יהיה שיקור כמו שאתה בחיים, שאתה בחיים, שאתה בחיים, יש כאב יפה שעובר מהר כשאני רוצה לא להיזכר, איך אני עמדתי שם, איך אני אמרתי לה ככה את יפה, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה. בסתיו של השנה שעברה הוא יורד כמו מכה אפורה על העיר, אני זוכר שהיא עברה, אני זוכר איך הכל התפורר, אולי את זוכרת מה את אומרת, מה את אומרת עכשיו, אולי גם נצא איזה נושא לכתיבה, לא משהו חשוב, משהו עצוב, סיפור אהבה בלי מטאפורות, בלי דימויים, הגיבור יהיה שיקור כמו שאני בחיים, שאני בחיים, שאני בחיים, יש כאב יפה שעובר מהר שאני רוצה לא להיזכר, איך אני עמדתי שם, איך אני אמרתי לה ככה את יפה, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה, ככה את יפה, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה.
אז למרות שהיו למוניקה עוד לא מעט שירים בקנה, הלהקה לא הגיעה להקלטת אלבום שני כל כך מהר כמו ששמענו. נגן הבאס יוסי חממי, שעדיף לנגן פאנק, עזב את הרכב והלהקה הפכה לשלישייה. ההחלטה הבאה הייתה קצת במפתיע, לנסות את המזל בארצות הברית, וכך חברי הלהקה בהרכבה המצומצם עברו לניו יורק, גרו בדירה אחת עם בנות זוגם, הופיעו פה ושם, הקליטו כמה שירים באנגלית, ובעיקר לדבריהם רבו אחד עם השני. סך הכל שעתה להקה קצת יותר משנה בארצות הברית, באמצע הם הגיעו לארץ לחמם את להקת סוניק יוט, שהופיע כאן ב-96, ובאותה שנה גם הוחלט לפרק את הלהקה. שחר אבן צור נשאר בארצות הברית, המשיך לנגן משם, פיטר חזר ארצה ומצא בית בהרכבים שונים, כמו להקת הזבובים, מלכת הפלקט ואחרים. יאלי סובול נסע לעוד שנה בלונדון, וחזר שוב וסופית באמצע 98, כדי לפתוח קריירה כסולן. בשנת 2000, עם חזרתו של אבן צור לארץ, החליטו חברי הלהקה להקים אותה שוב, ולהקליט אלבום שני. ביולי אותה שנה יצא האלבום המלא, יחסים פתוחים, אותו אלבום שבימים אלה הלהקה חוגגת 20 שנה לצאתו. הפעם ההפקה המוזיקלית הייתה של חברי הלהקה עצמם, העיבודים ביחד עם אלדד גואטה, סך הכל הוקלטו 12 שירים חדשים שאת רובם כתב והלחין יאלי סובול. בוא נשמע את אחד המוכרים ביניהם, השיר הזה נקרא איש קש.
אני עץ עקום בשני חדרים מטפטף דולף הזמן כמו טיפות עיניים הבאנו אותה בצורה אלגנטית מתים מבפנים חיים בחוץ אוכלים קורים מדברים ישנים צוחקים מבפנים על חיים אבודים אין יותר פחד אין יותר כלום אני איש קש אני עץ עקום אין יותר פחד אין יותר כלום איש קש פחד עצב נורא שנים מלחמה הייתה לי ברירה הילדים לא גדלו הם רק גבו ומצאו עבודה אין יותר פחד אין יותר כלום אין סכום אין יותר פחד אין יותר כלום איש קש
דיברנו הרבה על המתופף שחר אבן צור, חוליה מאוד חזקה בלהקה הזאת, שגם כותב שירים בעצמו, וגם כמו שתיארנו קודם, מופיע איתם על הבמה, כשהוא בעצם עוזב את עמדת התופים. אז בוא נשמע מתוך אותו אלבום, שיר שכתב שחר אבן צור, והפך להיות להיט די גדול, גשם חזק.
שם חל חזק קשה לי לראות אפילו שעיניי פתוחות נוסע הלילה לבד לצפון טיפה לי לברוח
עד כאן מאזינים יקרים התוכנית שלנו להיום. כיף גדול היה להיות איתכם בשעה הזו. יהיה כיף להיות איתכם גם בשבוע הבא. מדברים מוזיקה. יום שלישי ב3. רדיו קסם 106 FM. כאן אסף פרט והטכנאי דותן ביבי אומרים לכם להתראות. ביי ביי.
שם חזק קשה לי לראות אפילו שעיניי פקוחות נוסע הלילה לבד לצפון